אנחנו, קהל קדוש, אנחנו רגילים בתשעה באב ללמוד מדרש איכה. אבל יש לנו בעיה, והיא שסיימנו בשנה שעברה את מדרש איכה. עכשיו, שמה היינו מתחילים עוד מדרש על איכה, זה לא טוב. כי זה כביכול ייאוש. ייאוש מן הגאולה. אז אני קיבלתי הצעה מאחד מידידיי שכדאי ללמוד ספר שהוא טוב ל-200 השנים הקרובות, והוא ספר יוב. הרי ספר יוב מותר ללמוד בתשעה באב, אנחנו קוראים את ספר יוב, ולכן היום אנחנו נתחיל בספר יוב, נמשיך בעזרה, בעזרת השם יתברך, יהיה מקום מיוחד לשיעורים בעזרה, אנחנו נדאג לזה אצל האדריכלים העסוקים בעניין. אבל לפי שעה, הפעם הראשונה שאנחנו לומדים כאן בסדרה של ספר יוב, זה כאן, בבית הכנסת. עכשיו, ספר יוב, לכאורה, זה לא הספר שהיה צריך לקרוא בתשעה באב. הרי בתשעה באב היו הרבה צרות, ולכאורה היה מתאים יותר ללמוד את פרשת בחוקותיי. מה יש בפרשת בחוקותיי? נאמר, אם אנחנו מתנהגים כראוי, יהיה טוב, אם אנחנו מתנהגים שלא כראוי, יהיה רע. וזה לכאורה מתאים מאוד לתשעה באב. אלא שהמנהג של עם ישראל בא במחאה נגד זה. מה המחאה? הרי הצרות שקרו לעם ישראל הן צרות כל כך גדולות שקשה מאוד למצוא להם פרופורציה לחטאים. כלומר, ברור שאם אדם נענש על חטא, חומרת העונש הוא כחומרת החטא. והרי עם ישראל אמנם חטא חטאים חמורים, אבל, איך אומר הנביא, לקטה כפליים בכל חטאותיה. כלומר, קיבלנו הרבה יותר ממה שמגיע לנו. ולכן לקרוא את פרשת בחוקותיי, זה היה משאיר אצלנו איזה מין תחושה של אי צדק. משהו לא בסדר. וכי עשינו כל כך הרבה חטאים שמגיע לנו כל כך הרבה צרות, שאנחנו חושבים על כל הצרות שקרו גם במהלך ההיסטוריה, לא רק אלה המוזכרות שבמשנה, חמישה דברים שהראו את אבותינו, אלא כל מה שקרה, אז זה מאוד קשה לומר שזה היה מגיע לנו על פי העיקרון של שכר ועונש. ולכן פרשת בחוקותיי לא מתאימה, מלבד הטענה שהושמעה שאולי בגלל שדיברו בחזרת השעץ, בגלל זה הייתה השואה. אבל מלבד החטא החמור הזה, לא מצאתי חטא שמשתווה בגודל הזה. ולכן אנחנו קוראים את ספר יוב, כי ספר יוב עוסק בדיוק בבעיה ההפוכה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ובגמרא במסכת ברכות יש דיון לגבי השאלה של משה רבנו, הודיעני נא את דרכיך, מה הייתה השאלה שלו? אומרים חז"ל, הוא שאל, מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו ורשע ורע לו. ויש מחלוקת בין התנאים, האם משה קיבל תשובה. כלומר, גם התשובות שמובאות שם בגמרא על ידי רבי מאיר, החכמים לא מסכימים איתה, ואומרים שבעצם משה לא קיבל תשובה. אז מה עם פרשת בחוקותיי? פרשת בחוקותיי וכן פרשת כי תבוא הם מרכיב אחד של כל התמונה. אבל מצד האמת, בעצם ההנהגה האלוהית כוללת יותר מאשר שכר ועונש. הדברים התבהרו היטב בספרו של רמח"ל, דעת תבונות, שיש הנהגת המשפט אמנם, אבל יש גם הנהגת הייחוד. ולפי הנהגת הייחוד יכול להיות מצבים שבהם הצדיק יהיה רע לו ודווקא הרשע יצליח. זאת אומרת שספר יוב הרבה יותר, שדן באמת ברצינות בשאלה הזאת, והשאלה גם הפתרון שהוא נותן, הוא ספר הרבה יותר מתאים בתשעה באב מאשר ספרים אחרים. כלומר, יש כמין מחאה פנימית, איזה מין צעקת שערוריה, סקנדל בלעז מצד כנסת ישראל, שאינה מקבלת את המשפט כפשוטו, וכמו שאומרים בהפטרה, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני, וזה בעצם התוכן של ספר יוב, היסורין של הצדיק. האמת היא שכשמדברים על יסורין של צדיק אפשר לדון משתי בחינות, יש היסורין של הצדיקים ויש ההצלחה של הרשעים. מבחינה מסוימת אפשר לומר שהצלחת הרשעים היא מקוממת יותר, למה שיצליחו הרשעים? אבל מצד שני אפשר להגיד שכשהצדיק מתייסר הבריות לא כל כך נגיד נבהלות מזה, כי הם אומרים מן הסתם הצדיק הזה יש לו איזשהו חטא שלא שמענו עליו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. אז מי, בשביל מי זה שערוריה, ייסורי הצדיק? בשביל הצדיק עצמו, שהוא יודע שהוא כן בסדר. וזה בעצם התוכן של ספר יוב. יש בכלל שאלה, האם יוב היה או לא היה? האם הוא דמות היסטורית או לא דמות היסטורית? יש בגמרא שתי דעות. דעה שאומרת, יוב לא היה ולא נברא. ורגילים לומר על זה מסכן יוב. לא רק שקרה לו כל מה שקרה לו, גם אומרים שהוא לא היה. אבל, מה?
עוד איסורית.
עוד איסורית, כן. לא רק, גם הוא שלא היית. אגב, זה קצת דומה להכחשת השואה. לא רק שהייתה השואה, אלא אומרים שהיא לא הייתה. כן. אלא ברור שכשאומרים לא היה ולא נברא, הכוונה שלאו דווקא מה שמסופר שם, כן, לאו דווקא כל הנאומים שנאמרו, אבל דמות כמו יוב מן הסתם הייתה במהלך ההיסטוריה, מוזכרת בספר יחזקאל, וגם בספרות שמחוץ לתנך מוזכר יוב. אז אם כן, יש לנו פה עסק עם דמות היסטורית. אלא משל היה. מה פירוש משל היה? הרב עוזיאל היה מסביר מה זה משל היה, שהוא נברא כדי לשמש למשל. הוא משל לכל הצרות של הצדיקים. משל היה. הוא היה, אבל הוא היה משל. עכשיו, כל הדעות האחרות שמובאות בגמרא על יוב, שאכן הוא היה, כל הדעות מתארות את יוב כמי שחי בתקופת מעבר בהיסטוריה, במפנה היסטורי. למשל, הדבר היותר בולט זה רבי יוחנן שאומר איוב משווה גולה היה ובית מדרשו בטבריה. זה ברור שזה לא נכנס בכלל נגיד לפסוקים, זה ברור שזה לא מתאים, אבל מה כוונתו של רבי יוחנן? אתה רוצה להבין מי זה איוב, תבין מה זה שווה גולה. מי ששב מהגולה יש לו ייסורי איוב. למה? כי מדובר במפנה היסטורי, וכל פעם שאנחנו עוברים מגלות לגאולה, או שהעולם דורש התייחסות מחודשת של הצדיקים, אז הצדיקים בייסורים. ואנחנו רואים את זה במיוחד בסיפור של יוב, יש לו הרבה ייסורים, אבל יש איזו תעלומה שנוגעת לבנים שלו. שיוב הוא צדיק ללא שום ספק, אבל יש לו ספק לגבי צדקותם של בניו. אולי חטאו בניי. לא לגבי עצמו, אלא לגבי בניו. במילים אחרות, הוא יודע להיות צדיק לפי הקריטריונים של דורו, אבל הוא מרגיש שלדור הבא צריך קריטריונים חדשים, והוא לא בקיא בהם. ולכן באים הייסורים כדי להעביר אותו מדור לדור.
בית היבט.
מה?
כל הלימוד של תעניות בית
היבט
זה
מיום
שבו נגד מה שעשו הבנים, שמה היה כאן איזה משהו.
נו, ואז מה?
אז כאילו, הוא היה חושב שילדים עשו איזה משהו לא טוב,
כן, אבל השאלה, למה הוא חושב שילדים עשו משהו לא טוב? הרי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, הרי זה הוא לא חושב שהם עשו גילוי עריות, שפיכות דמים או עבודה זרה, אלא הוא חושש שמה ברכו אלוהים בלבבם. מה המשמעות של הדבר הזה? למה שאדם יגדף? הרי מה זה ברכו אלוהים? איסור גידוף. בכלל, למה שאדם יגדף? מה המשמעות של איסור גידוף? מי שמגדף, יש לו טענות כלפי מי שברא את העולם. אז זאת אומרת שיש לו תפיסה פסימית. הוא חושב שהעולם רע. כיוון שהוא חושב שהעולם רע, הוא בא בטענות אל מי שברא את העולם. יוצא לפי זה שאיסור גידוף זה האיסור להיות פסימי. זה הכוונה. עכשיו, למה שבניו יהיו פסימיים? למה שיחשבו דבר כזה? הרי טוב להם. אלא בגלל שהם רואים שהמצב של העולם הוא רע. ואנחנו רואים בהמשך, כסדים שמו שלושה ראשים, וטיפול שבה ותיקחם, יש אלימות איומה בעולם. העולם נופל למקום מאוד מאוד לא חיובי. אז יכול להיות שבימי יוב, עוד איך שהוא העולם היה בסדר, אבל פתאום העולם משתנה. ולכן צריך, לכן יש הדאגה מיוחדת כלפי בניו, שהוא לא בקיא בה. עכשיו בואו נראה קצת, נתחיל את הפסוקים של יוב, אם נספיק עד ערבית, נגמור את כל הספר. ואז שנה הבאה תהיה לנו שאלה מה נעשה. איש היה בארץ עוץ. עוץ זה מלשון עצה. מלשון עצה. כלומר, מקום החוכמה. כן, המקום שבו עסוקים בשאלות יסוד של הקיום. איפה מוזכר עוץ בתורה? את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם. כלומר, כאשר נולדים ילדים לנחור, אז אחד מהם שמו עוץ. ואת זה שומע אברהם קצת אחרי עקדת יצחק. זאת אומרת שיש כאן איזושהי הקבלה בשני סוגי צדקות בין אברהם לבין ארץ עוץ, לבין איוב. לכן מוצדקות לחלוטין הדרשות של חז"ל שאומרות שהקדוש ברוך הוא רוצה לבחון את היחס בין איוב לבין אברהם, אופן הצדקות של אברהם לבין אופן הצדקות של איוב. וזה מה שאמרו חכמים, פנינה ושטן לשם שמיים נתכוונו. כן, שפנינה היא זו שכעסה את חנה כדי שהיא תתפלל, אז לשם שמיים נתכוונה. וגם השטן קינה לאברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר, אשמת לבך אל עבדי איוב, כן כמוהו בארץ, ישתם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, זה יצבן את השטן. השטן אומר, רגע, ומה עם אברהם? כן? לא מצאתי צדיק, משות בארץ הוא מתהלך בה, ולא מצאתי בה צדיק כאברהם, שנאמר בו, מתהלך לפני ויהיה תמיד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אשמת לבך אל עבדי איוב. אז השטן מקנה את קנאתו של אברהם, ולכן מקטרג על איוב. כך אומר רבה בתלמוד במסכת בבא בתרא. אז הגמרא אומרת שאחרי שרבה נתן את הדרשה הזאת, נתן את זה בציבור, עשה שיעור על איוב, ואז הוא דיבר על זה ששטן לשם שמיים נתכוון, בא שטן ונשק אותו על רגליו. כלומר, מאז ימי יוב ועד ימי רבה לא היה אף אחד שלימד זכות על השטן. אז סוף סוף מצא איזה אמורה, לא אמורה קטן, מהמוראים הגדולי המוראים שמוכן ללמד עליו זכות, אז הוא מנשק את רגלי רבה. צריך להבין קצת מה זאת אומרת שהוא מנשק את רגלי רבה. רבה יש לו שם מעניין, איך קוראים לו? רבה. מה זה רבה? גדול. הוא רואה את הדברים בגדלות. זאת אומרת, יש מי שרואה את הדברים בקטנות, אז באמת השטן הוא ראוי לכל גינוי. אבל אם אתה רואה את הדברים בגדלות, אז השטן ראוי לשבח, וזה בדיוק מה שעושה רבה. למה הוא מנשק אותו ברגליו? למה שהוא לא ינשק אותו על ראשו? אם כבר, השטן הרי זה לא בעיה בשבילו לנשק את הראש, למה הוא מנשק את הרגליים? הרגליים זה החלק הנמוך של האדם. והשטן גם הוא בהיררכיה של המלאכים, אנחנו שמים אותו למטה למטה. אז הוא נתן ערך למה שברגליים, לכן הוא נשק לו את רגליו. כמו עקבתא דמשיחא, שהדור של העקב, הדור הנמוך, הוא ראוי להערכה מתוך מבט של גדלות, כמו שעושה הרב קוק. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. והיה, אגב, מי זה איוב? אז רבי אברהם בן עזרא אומר, האומר שהוא יובב בן זרח מבוצרה, כן, הרי יש לנו בתורה מישהו שיש לו שם דומה, יובב. יש לנו גם יוב מבני גד, אבל יש יובב. יובב הוא בארץ אדום, ארץ עוץ, ארץ אדום יושבת בארץ עוץ. אז יש מי שאמר שיוב זה יובב בן זרח מבוצרה. על זה אומר רבי אברהם מבן עזרא, האומר שהוא יובב בן זרח מבוצרה, שמה בחלום ראה זה. והיה האיש ההוא, בקיצור אנחנו לא יודעים, כן, את הייחוס שלו, לא יודעים, רק רואים מתוך הסיפור שהוא היה אדם גדול, מכובד מאוד ועשיר גדול. והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. אדם כזה הוא מה שאנחנו מכנים בשם צדיק. כלומר, הכתוב מעיד שיוב היה באמת צדיק, לא היה לו חטא. נשאלת השאלה מה לא היה בו. מעניין ההבדל בקריאה של הפסוק הזה בין הרמב״ם לבין רבי חיים ויטל. הרמב״ם אומר צדיק היה, חכם לא היה. לא כתוב בשום מקום שיוב חכם. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבגלל שהוא לא היה חכם, בא בטענות. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, אם הוא היה חכם, לא היה מתלונן. כי הוא היה מבין באמת מה קרה לו. אז צריך באמת להבין, מה זאת אומרת לא להתלונן? וכי יש אדם, איך אומר, הרמב״ם בעצמו כותב באיגרתו לתלמידו, רבי יוסף ורבי יהודה, מי יקוהו ולא יצעק. אדם שנותנים לו מכות, לא משנה אם הוא חכם או לא חכם, זה כואב, אז הוא צועק. אז למה שיוב לא יצעק?
תנת מרעים לו.
מה?
תנת המרעים.
מה? שמה?
שהאיסורים שלו בעצם היו, לא להגיד כלום, הוא לא להגיד.
כן, אבל למה הרמב״ם רוצה שיוב ישתוק? כן, הרי סך הכל כואב, אז אם כואב, אז צועקים, זה טבעי, לא? כן? כל אדם, צדיק שבצדיקים, אם צובטים אותו, הוא אומר, איי. אז אלא מה? אומר הרמב״ם, זה לא שהוא לא היה צריך לצעוק, אלא הוא לא היה צריך לראות בזה שערוריה. כלומר, מה שמפריע לו, לאיוב, זה שהוא אומר, זה סקנדל מה שקורה. אז הרמב״ם אומר, אם היית חכם, היית מבין שזה לא סקנדל. זה כואב, אבל סקנדל זה לא. לא שערוריה. עכשיו, למה? הרמב״ם אומר דבר מאוד קשה. טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך אולי. מה באמת הרמב״ם אומר על איסורי יוב? רבי חיים ויטל, בפירושו לתנ"ך על דרך הפשט, יש לו ספר. מה הספר של רבי חיים ויטל? עץ חיים, נכון? אבל יש לו גם ספר על דרך הפשט, תקרא עץ הדעת טוב. לא מוכר כל כך, כן? עץ הדעת טוב. אומר שיוב, כתוב עליו שהוא היה ירא אלוהים. סימן שהוא לא היה ירא השם. טוב, זה דרכם של מקובלים לקרוא פסוקים. כן? הוא ירא אלוהים. אבל ירא השם הוא לא. מה זה משנה? ירא השם, ירא אלוהים. כן. ירא השם, השם הוא האלוה שמעל הטבע. הפורץ את הגבולות של המציאות. אלוהים, מי שברא את הטבע. הטבע יש בו גבולות, יש לו יש צמצום מסוים בתוך הטבע שגורם שמי שנתון לכוחות הטבע איננו רואה את התמונה בשלמותה. אז בסופו של דבר מה שאומר רבי חיים ויטל ומה שאומר הרמב״ם זה אותו הדבר, רק שהאחד בסגנון הפילוסופים, השני בסגנון המקובלים. אבל דבר אחד ברור, הייסורים של יוב לא באים כעונש על איזושהי עבירה, אלא הם באים לעשות בו איזשהו שינוי. יש בחזל שייסורים ממרקין כל גופו של אדם. מה פירוש המילה גופו? גופו זה לא כמו בעברית מודרנית, גוף לעומת הנשמה, כן? אלא גוף אצל חזל פירוש הדבר עצמו, כמו גופו של דבר, גופה דעובדה, לגופו של עניין. אז ממרקין כל גופו של אדם, העצמיות של האדם עוברת שינוי על ידי הייסורים, בלי קשר לשאר הדברים. למשל, אם אדם חסר לו חוכמה, אז מה יעשה אותו חכם? שילמד. אם אדם חסר לו רגש, מה יעשה אותו רגיש? רגשות. אם אדם חסר לו בריאות הגוף, מה יעשה אותו בריא? התעמלות. פעילות ספורטיבית. אבל אם אדם צריך לעבור שינוי לא בשכלו, או בדמיונו, או ברגשותיו, או בגופו, אלא הוא צריך לעבור שינוי בעצמיות, אז הייסורים באים ופותרים את שאלת העצמיות של האדם, גופו של אדם. ואז צריך לשאול, צריך לברר, מה בעצם הסיבה של הייסורים שלו. אבל זה ברור, אנחנו כבר רואים מהפסוק השני, מזה שהוא היה, בזה בפסוק הראשון, שהוא ירא אלוהים ולא ירא השם, אנחנו כבר רואים את התמונה באופן יותר כולל.
זה לא פרדוקס, זה לא פרדוקס, ירא השם, השם,
ימיד את הרחמים. נכון, הוא לא ירא השם, הוא ירא אלוהים. ירא השם שהוא מכיר את האפשרות לפרוץ את הגבולות. זאת אומרת, יש לו יחס אל מעבר לסופיות של העולם. מה? זאת יראה שהיא כל כולה אהבה. כן, יראת אלוהים אמיתית היא כל כולה אהבה. זה יראת הרוממות. האם יש דרך לעבור שינוי חוץ מהייסורים? זאת שאלה שעסק בה רבי יוחנן. הרי כשרבי יוחנן היה חולה, אמרו לו חבריו, חביבין עליך ייסורים. מה פירוש חביבין עליך ייסורים? אומר מניטו, הם חשבו שמן הסתם רבי יוחנן מרוצה, בגלל שהוא יודע שהייסורים נדרשים בשביל לשנות אותו. אז זה טוב, איזה שכר יהיה לו. ואז רבי יוחנן אמר להם, לא הם ולא שכרם, לא רוצה. לכאורה למה הוא לא רוצה? אז מזה אנחנו לומדים שני דברים. א', שאפשר בלי הייסורים. כי אם לא, אז רבי יוחנן לא היה מבעט בהם. אלא מה בעצם אומר רבי יוחנן? שייסורים אפשר למנוע אם עושים מה שצריך בזמן. כלומר, אם בזמן היית עושה מה שצריך, לא היו באים הייסורים. אז לכן הוא לא, לכן יש באמת תשובה שאפשר בלי הייסורים. דבר נוסף, מזה אנחנו לומדים שיש שכרן. זאת אומרת, אם כבר באו הייסורים, אז לנצל אותם. זה משהו של שכרן. לא בונוס שהוא מקבל עכשיו כרטיס כניסה למקום יותר טוב בגן עדן. אלא שכרן שהוא משתמש בייסורים האלה כדי לעבור את השינוי הנדרש. ברור. אז זה, מה? לא שומע. שלוש מתנות טובות ניתנו לישראל וכולם לא ניתנו אלא על ידי ייסורים. לאומה. לאומה, ליחיד, משהו אחר. לא חייב ייסורים. כן. סומרה? לא, הוא גם עשה טוב, תם וישר. כן. טוב. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. כן, הגמרא, המדרש אומר שהאב רוצה יותר זכרים מנקבות. אז יש לו. הנה, שבעה בנים, שלוש בנות. והאם יקנהו 7,000 צאן ו3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד. כן, רבה, עבודה, כלומר, עובדים, עבדים, שפחות. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. גדול, בהקשר של התנ"כי, זה כנראה עשיר. הוא אדם עשיר מאוד. והלכו בניו, ועשו משתה בית ישיומו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. כלומר, והלכו, הכוונה, הם היו רגילים ללכת, היו הולכים, זה שון הרגל. והיא כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איו, ויקדשם, וישכים בבוקר, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איו, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איו, כל הימים. מה זה ככה יעשה? היה רגיל לעשות. עכשיו, יש הרבה מה להבין כאן. דבר ראשון, אם כן, מה שהסברנו, שיוב חושש שצדקותו, סגנון הצדקות שלו, זה אומנם מתאים לו, אבל משהו לא עובר לדור הבא. וזה שורש האיסורים שלו. אבל יש כאן עוד משהו. הוא היה שולח מקדשם, והשכים בבוקר ואלה עולות. מה חסר כאן? הוא מקריב עולות, אבל הוא לא מקריב שלמים. מה ההבדל בין עולה לשלמים? עולה קרבה לגמרי לגבוה, ואילו השלמים נאכלים לבעלים. יש אמנם אמורים שקריבים, אבל אבל העיקר נאכל על ידי הבעלים. אז מה זה אומר? עולה זה בא לבחון את הלשם שמיים של האדם. אתה עובד את השם לשם שמיים, בוא נראה אותך מקריב עולה. אתה לא תאכל מזה כלום. אז מי שמקריב עולה, בוודאי שכוונתו לשמיים. מי שמקריב שלמים, זה תלוי. האם הוא אדם קדוש, ואז כשהוא אוכל, זה גם קדוש? או שהוא אדם בינוני, ואז כשהוא אוכל, זה בשביל היצר הרע שלו. הוא אוהב לאכול. וזאת הטענה של הבן הרשע בהגדה של פסח, שאומר, מה העבודה הזאת? אתם עושים עכשיו קורבן פסח. לכם ולא לא. אתם רוצים לאכול. אתם אוהבים בשר צלוי, ולכן אתם מקריבים קורבן פסח, ואתם אומרים שזה עבודת השם. עד כאן דברי ליבוביץ'. והטענה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. הוא לא רוצה בשבילו, הוא רוצה בשבילי. ואז בזה שאני נותן מקום גם ליצר הרע שלי, אני עושה בזה עבודת השם. זה מיוחד לישראל ולא לאומות העולם. יש מחלוקת בין הפוסקים, גם מחלוקת בגמרא, האם בני נוח יכולים להקריב שלמים או רק עולות. למרבה הפלא, הראשונים לא הכריעו בשאלה הזאת. לא הכריעו. ולכן גם בשולחן ערוך שכתבתי לבני נוח, השארתי את זה עלום. כן? אבל ברור שעולות הם יכולים להקריב.
הם החלפו את זה.
מה?
מתאר, החלפו את זה. שלמים, קודש.
מה זאת אומרת? או שהתגדשו, מה? מה הבעיה? שיוכלו קודשים, הקודשים שלהם, לא שלנו. כן? בקיצור, זה מחלוקת, אבל לא משנה. מה ש... מי שאומר שכן יכולים להקריב שלמים, זה שלמים במקדש. אבל בכל מקרה, מה זה אומר? יש אצל איוב התנהגות של טהרה מוחלטת. כלומר, מה שהוא מקריב זה עולות. הוא לא מקריב שלמים. זאת אומרת שהוא לא נותן מקום ליצר הרע. כשאדם לא נותן מקום ליצר הרע, לא מספק במידת מה את היצר הרע, השטן מקטרג עוד יותר ומתגרה בו. כן, זה מה שהגמרא אומרת לגבי דיני צניעות, שעל אנשים שהיה בימי התנאים, פפוס בן יהודה, שהוא היה נוהג צניעות יתרה, היה סוגר את אשתו בבית ולא נותן לה לצאת, ואז בסוף היא זינתה תחתיו. כן? והגמרא אומרת, אתה לא, אסור שהיצר הרע יסולק לגמרי מן הזירה, כי אז הוא ייכנס מהדלת האחורית. כן? זה כמו שלמשל הגמרא במקום אחר דנה לגבי סקבה דשתה רגלה. כן? אז מה זה אומר? זה אומר שצריך להתחשב גם ביצר הרע. נכון? ברור. מה? מה זה אומר? תשאל את החברים שלך שלא שואלים, סימן שהם יודעים מה זה. נכון? טוב, בסדר. נעשה טוב. מה? כן. כן, כן, בדיוק. ממש ככה, ממש ככה. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. כן, הוא שומר על המצב. המצב של יום זה, הוא שומר על העולם שלו כמו שצריך להיות. זאת אומרת, יש רוטינה. אין? רוטינה, הכל בסדר, יש היקף, הכל מוקף. סקבה דשתה רגלה, הגמרא אומרת, מהו הזמן הרקוב בשנה? יש ריקבון. אז זה ברגלה. מה זה רגלה? היו עושים דרשות גדולות, כמו שאנחנו עושים דרשת שבת תשובה ודרשת שבת הגדול וכדומה, היה מה שנקרא שבתא דרגלה. שבת שבה היו כל העם באים לשמוע דרשה של הרב. והגמרא אומרת שהזמן הזה של שבתא דרגלה זה הזמן הרקוב בשנה, סקבה דשתה. למה זה הזמן הרקוב? בגלל, כך כותב רש"י, שבסוף הדרשה אז היו ביציאה מבית הכנסת, ברחבה של יד בית הכנסת, היו באים לידי קלות ראש, כי גברים ונשים היו מתערבים. מזה אני לומד כמה דברים. א', שצריך שתהיה רחבה לפני בית הכנסת. זה אם כן, אם אנחנו פה נתחיל לבנות, צריך לדאוג לזה. אבל יש פה שאלה, שהרי אם באמת זה לא בסדר, אז למה לא ביטלו את הדרשה? או למה שלא ישימו מחיצה ברחבה? כן? כלומר, אפשר היה לפתור את הבעיה. אלא שכנראה חכמים הבינו שאם לא נותנים מקום של פתח כלשהו, פתח מילות ליצר הרע, אז הוא יבוא במקום אחר. אז עדיף שיהיה בסביב לדרשה של הרע. בשמחת בית השואבה, בשמחת בית השואבה, אתה תגיד לי עוד פעם, עשו תיקון גדול. אני אגיד בשמחת השואבה, תגיד עוד פעם, עשו תיקון גדול. לא תן לי לגמור את המשפט, זה מה יהיה? לגבי שמחת בית השואבה, הגמרא שואלת, מי התיר לעשות מחיצה? כי הרי בימי בית ראשון לא הייתה מחיצה, וזה נעשה על פי הנביאים. וזאת אומרת שיש איסור לעשות מחיצה בין גברים לנשים במקדש, ואז הגמרא שואלת, מי התיר להם בימי בית שני? ברור? אז מה אתה לומד מזה? שבבית ראשון אסור שיהיה, בבית שני חייבת להיות מחיצה. מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני?
השראת שכינה.
כששכינה שורה, אז אין יצר הרע. כששכינה לא שורה, יש יצר הרע. זה הכל. בסדר? מה? כן, אבל לא במקדש. זה בדיוק העניין. ודאי שהחטאים קיימים בכל הדורות. אין דור בלי חטאים. השאלה, איפה החטאים נעשים? אז בבית המקדש לא היה צורך בזה, בבית שני כן. בדרשה של הרגל, ודאי שהייתה השראת שכינה, איזה שאלה. הגאונים מביאים שכשהיו עושים ירחי חלה, שכל העם היה בא לשמוע, אז אש הייתה יורדת מן השמיים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שאנשי מחוזה, הגויים, הם אבירי לב, שהם רואים כבוד השכינה כל שנה ולא מתגיירים. אז הייתה שכינה, ודאי. טוב, ובכן, מה? מה? קושיה שמה?
הייתה שרת שכינה.
בזמן הדרשה.
אחרי
הדרשה. אחרי, טוב. השכינה ודאי שמתחילה לצאת מהעפרה. אנחנו עדיין עושים תשעה באב, אם שמת לב, אבל ברור שהמצב שונה. טוב, התקשר אליי תלמיד חכם אחד היום אחרי הצהריים, לפני שבאתי לבית כנסת. אמר לי, שלום וברכה. אמרתי, מה? אתה תלמיד חכם, איך אתה אומר שלום? הוא אומר, כיוון שעלו 1,000 יהודים להר הבית, אז אני אומר שלום. שאלתי אותו, האם אכלת היום? אמר לי, לא, אני מחכה ליתר שלך. והיוולדו לו 7 בנים, אז זהו, אז מה קורה כאן? אז יש פה, כמו שאתה הערת בצדק, איזה מין רוטינה קבועה של הגנה, של טהרה יתרה גם, טהרה יתרה שיכולה להביא גם בידי סכנה. כן, כפולות של 10 זה מושלם, 10 זה מושלם. ויהי כי הקיפו, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. מה זה ויהי היום ויבואו בני האלוהים? היום, אומרים חז"ל, זה ראש השנה. הגיוני. כן? כלומר, היום שבו כל באי עולם עומדים לפניו, עוברים לפניו כבני מירון, אז זה בראש השנה. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. מה? מה זה בני האלוהים? זה בני האלוהים, מה כתוב, לא? כתוב, ואשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. מה? זה המלאכים, מה זאת אומרת? מלאכים. בני האלוהים, להתייצב על השם. עכשיו, מה זאת אומרת בני האלוהים? היה צריך לכתוב בני אלוהים. כן, כתוב, למשל, ברון יחד, זה גם בספר יום, ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. אז למה פה הם נקראים בני האלוהים? כל מקום בתנך שבו כתוב האלוהים במקום אלוהים, יש קונוטציה, איזה מין ריח או זה מולקולה של עבודה זרה. למשל, זובח, טוב, שמה זה מפורש, זובח לאלוהים, יחורם בלתי לשם לבדו. אז כל פעם שכתוב האלוהים, לאלוהים שמה זה עם קמץ, כמו, כנגד ההי, ההי הידיעה. אז זה צד של עבודה זרה. לפי זה גם אפשר להבין מה שכתוב, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. למה והאלוהים? מה עבודה זרה בזה? לחשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לשחוט את יצחק. מצד האמת, זה לא נכון, לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לכן, המחשבה של אברהם שהוא צריך לזבוח את יצחק בפועל, היא שייכת במידה מסוימת לריח של עבודה זרה. כן, מה? עכשיו, אז כשבני האלוהים באים לעשות דין על השם, כן, אז זאת אומרת, יש פה צד של פירוד. במיוחד שגם השטן, שהוא היסוד המפריד, נמצא בתוכם. מי זה השטן הזה? שטן זה לא שם פרטי, כן? בשפות לועזיות, שטן זה שם של מישהו. כמו משה, איציק, דודו, שטן. כן, אז זהו. אז בתנ"ך זה השטן המקטרג. מי שתפקידו להסתין. ומי זה מי שתפקידו להסתין? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, בסופו של דבר, השטן גם הוא כוח אלוהי. ולכן הוא ראוי לכבוד. כן, גם השטן הוא בין בני האלוהים. כן, יש סיפור שפעם קרה עם הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. וכידוע, הוא עסק הרבה בגרעינים תורניים בכל מיני מקומות בארץ. ופעם אחת הייתה מחלוקת חריפה באחד הגרעינים, והזמינו את הרב וישליצקי לפתור את הבעיה. אז הוא הגיע, ראה שמה באולם שתי הקבוצות לא מסתכלות אחת על השנייה מרוב כעס ושנאה. ואז הוא הסתכל קדימה ואמר, היי, מי הכניס אותך לכאן? אתה לא הוזמנת, צא מכאן, אתה לא צריך להיות פה. צעק. לא הבינו על מי הוא צועק. בסוף הבינו שהוא דיבר על זה שהשטן הגיע, מה הוא עושה פה? כן. טוב, ויבוא גם השטן בתוכה. ויאמר השם אל השטן, הוא מגדיר עכשיו את התפקיד שלו. מאין תבוא. כלומר, יוב הוא אדם שאפשר לסכם את כל גורלו במילה אחת. יש. הוא מתפוצץ מרוב יש, חנוק ביש. יש לו הרבה עושר, הרבה ילדים, כולם מסודרים, ואפילו הקדוש ברוך הוא מסודר. כולם מקבלים מה שהם צריכים. גם הקדוש ברוך הוא קיבל את המנה שלו. יש לו עולות כל שבוע. גם הצון, הבקר, הילדים, הכל מסודר. אז הוא בעולם, כמו שציינת, סגור. ואז מה עושה השטן? מאין. יש? מאין. כלומר, הוא בא לעזור לקדוח חור עם מקדחה שטנית בתוך עולמו של יוב. ואז על ידי כך הוא ידע את השם. וזה מה שאומר כאן השטן בדיאלוג המדהים הזה. ויען השטן, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? אז בעצם אפשר להגיד, אתה בא מאין. וגם אם זה שאלה, אתה בא להעמיד את עולמו של איוב בשאלה. ויען השטן את השם, ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. חז"ל אמרו, לא מצאתי צדיק כאברהם שבו נאמר, התהלך לפניי. אתה לא מבין מה זה ההתהלכות הזאת. מה ההבדל בין ללכת לבין להתהלך? כשאדם הולך ללכת, המטרה שלו היא נקודת הסיום של המסלול. כלומר, יש לו נקודת יציאה, יש לו נקודת הגעה. המטרה שלו זה להגיע לנקודה שבסוף המסלול. המסלול כשלעצמו לא מעניין, אם אפשר היה לקצר, היו מקצרים. אבל המתהלך זה נקרא המטייל. והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם, בגן העדן. אז אם כך, להתהלך זה לטייל. מה המטרה של הטיול? המסלול עצמו. נקודת הסיום זה הסוף של הכיף של הטיול. המטרה היא ההליכה, להתהלך בה. ובעצם אברהם הוא אדם שכבר הגיע למצב שכל החיים בעלי ערך אצלו. הוא מתהלך לפני השם. אין לו רק מטרות, הוא כבר הגיע למטרה. אז הוא כבר פוגש את השם. אז מה שנאמר, וירא השם אל אברהם, יתקה ובקה, הוא אומר, התהלך לפניו. מה? את האלוהים התהלך נוח, נכון. נכון, היה במדרגה גבוהה, לא כאברהם, אבל במדרגה כבר מאוד גבוהה. גם על חנוך, שהוא התהלך את האלוהים. הם באים לשפוט, הם באים לשפוט את עולמו. שופטים את עולמו של הקדוש ברוך הוא. מה המצב? כן, הם באים. השם הוא מידת הרחמים, אבל העולם מתנהג דווקא לפי חוקיות של מידת הדין, זה החוקיות הקבועה. ולכן הם באים לבחון מול השם את מה שקורה בעולם. הרי זה מה שכתוב, לפני השם תתהרו. אם אתה עומד לפני השם, אז אתה נתהר מכל הקטרוגים. ויאמר השם אל השטן, יש בכלל שאלה לגבי הלכות תשובה. אדם, מסביר הרמב״ם, שאדם שחטא, כשיעשה תשובה, חייב להתוודות לפני השם. לכאורה, מה הצורך של ההתוודות לפני השם? כי החטא גורם לאדם לא לעמוד לפני השם. כשאדם מתוודה, הוא חוזר להיות לפני השם. ויאמר השם אל השטן, אסמת, מה? נכון.
יש גם השם אחרי החטא, אבל זה לא לפני השם. יש גם השם אחרי החטא.
נו, אז מה? אבל הוא עושה תשובה. לפני השם.
השם הראשון, השם השני.
השם זה לפני החטא, והשם השני אחרי שעשה תשובה. לא שלא עשה תשובה. זה משהו נוסף. איך אני מסביר את הדברים של רבי נחמן מברסלב שצריך להגיד 10 קפיטל תהילים? זה דבר נכון, אבל זה לא קשור לעניין. אנחנו מדברים על הרמב״ם שמסביר שצריך להתוודות לפני השם. האם רבי נחמן אמר שלא צריך להתוודות לפני השם? זה משהו אחר, זה סוגיה אחרת. וכיוון שזאת לא הסוגיה שלנו, אז אני לא יכול להתייחס. בסדר? טוב. ויאמר השם אל השטן, מה? ויאמר השם אל השטן, אסמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. ויען השטן את השם ויאמר, אחינם ירא איוב אלוהים. הלא אתה, עכשיו כאן הטענה הקשה, סחת בעדו. מה זה סחת? ראשון סחכה, סחך. מה? נסוחה. אבל סחת זה גם מלשון סחך. כן? סקוטה בענן לך. כן? הלא אתה סחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברחת ומקנהו פרץ בארץ. מסקנה, יוב לא יכול לדבר איתך. הוא רק ירא אלוהים, הוא לא ירא השם. אין לו פתח פתוח אלא אינסוף. זה הבעיה. כלומר, מרוב מילוי, אין לו פתח פתוח. אפשר לומר שעולמו של איוב, אם איוב היה פילוסוף, הוא היה ספינוזיסט. כלומר, הוא היה בעולם שבו הכל מוסבר, כולל אלוהים. אז אין לו פתיחות אל מעבר לעולם. זה אותו הדבר. החסימה זה מגן, וההגנה זה חוסן. זה אותו הדבר. זה בדיוק מה שטוען השטן. הוא אומר, אתה רוצה דיאלוג עם יוב? אז אי אפשר במצב הזה. רק אם אתה תיגע בו, ובכל אשר לא, אז אתם תיפגשו. זה יתחיל עם גידוף. זה יתחיל עם זה שהוא יקלל. אבל לפחות זה התחלה. את זה מה שהוא אומר כאן, ואולם שלחנה ידיך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. מה זה על פניך? הוא יעמוד פנים אל פנים איתך, אז יברכך, שזה ביטוי סגי נאור של לשון גידוף, אבל זה אומר שהוא יתחיל להתייחס אליך. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אוהב את יוב, כואב לו שהם לא מדברים. אין פה פנים אל פנים. לא, קורבן עולה זה בדיוק ההפך מתפילה. הרי מה ההבדל בין קורבן בתפילה? קורבן זה פעולה שמטרתה לשמור על מצב העולם שלא יתקלקל. זאת פעולה שמרנית. לעומת תפילה, שהתפילה היא פעולה מהפכנית, שדורשת את שינוי העולם. יוב מביא עולה, הוא לא יודע להתפלל. לכל אורך הספר, יוב לא מתפלל. חוץ מבסוף. והשם שב את שבות איוב, מה המשך? בהתפללו בעד רעהו. זה רעיון של פרנץ רוזנצוויג. הוא אומר שבעצם החיסרון של יוב זה שהוא יודע להקריב עולות. הוא לא יודע להתפלל. אין לו יחס אל האלוהות, גם אלה גם... הוא לא מעלה בדעתו לשנות את המציאות, לשנות את הרצון העליון. הוא בעולם סגור. כן, מה עשית? טוב. הוא לא היה חכם. איזה חוכמה חסרה לו? החוכמה להבין את בדיוק הנקודה הזאת. כן? מניטו מסביר שהרי הרמב״ם אומר, אין מיטה בלא חטא ולא ייסורין ולא אבון. ככה הוא פוסק להלכה. אבל מה החטא ומה האבון של איוב? זה חטא בזהות, לא חטא של עבירה על השולחן ערוך. יואב לא עבר אפילו על סעיף קטן אחד של שער הציון. הכל הוא עשה בסדר. אבל זאת אולי הבעיה. כן. מה אתה אומר? מה אשמים הילדים שלו? על זה אפשר לומר פשוט. וכי הם בני על מוות? גם הם בני תמותה. עכשיו יש דיון על זה בדברי בלדד. מה הסיבה של הגורל של יואב? של הגורל של הבנים של יוב. אבל גם אם נאמר של הבנים של יוב מגיע, אבל יש לנו כלל, כשקורה דין באדם זה כולל גם הדין על האדם עצמו וגם הצער שזה יגרום לזולתו. אז יכול להיות של הבנים של יוב מגיע מה שיגיע להם, אבל למה זה מגיע ליוב? אז על זה בעצם הדיון. ואולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הנה, כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידך. ויצא השטן מעם פני השם. נשאלת השאלה, למה לא לפגוע ביוב עצמו? כי יכול להיות שאם תהיה פגיעה ביוב עצמו, אז אי אפשר יהיה בכלל לדבר. כי כשלאדם כואב על עצמו, אז שום דיאלוג לא אפשרי. לפעמים הכאב גדול כל כך שאין שיחה. יש לנו כלל, אין מרצין לאדם בשעת כעסו, בשעה שמתו מוטל לפניו, זה מעבר ליכולת של הדיבור. אז לכן צריך להיזהר, לפגוע בכל אשר לא, ולא בו. והיא היום, ואז מלא קורה מה שקורה, ובניו ומנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחים הבכור, ומלאך בא אל איוב, ויאמר, הבקר היו חורשות ואתונות רועות על ידיהם, מכאן אמרו חכמים שיתאים הקדוש ברוך הוא ליוב מחיי העולם הבא. שהרי הבקר חורשות ומיד האתונות רועות. סימן שמיד מה שחרשו צמח. ותיפול שבע ותיקחם ואת הנערים יקו לפי חרב והימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר שאלוהים נפלה מן השמיים ותבער בצון ובנערים ותוכלם והימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחו ואת הנערים יקחו לפי חרב וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית ויפול הנערים וימותו וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. בקיצור, כל הצעות. ויקום איוב ויקרא את מעילו ויגוז את ראשו.
מה זה? למה זה בעצם בכל אחד במקום אחר? רצון? נערים, ואחרי זה היה...
הבנים, כן. כלומר, זה הולך בהדרגה. בהתחלה ברכוש, אחרי זה בבנים. ויעקב איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו, ויומר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. השם נתן, והשם לקח. יהי שם השם, מבורך. תגובה אופיינית לגוי. גוי, יהודי שקורא לו דבר כזה, מתקומם. או שהוא מתקומם, או שהוא מתפלל. צידוק הדין שאנחנו רגילים אליו, הוא לא מובן מאליו, לפחות בספרות התנכית, שאנחנו רואים שכל פעם שיש צרות, הנביאים מתקוממים. והוא אומר, השם נתן, השם לקח. יש פה איזושהי בעיה, זה תואם עדיין את עולמו הסגור. כן, קיבלתי, נתתי, בחזרה. מה?
איך אדם יכול לדעת שיש לו חטא בחירות, ושאר רוצים בקל לדעת
את החטא? פשוט מאוד, אדם צריך לראות מה הוא עשה, מה הבעיה. אפשר, אדם יכול לדעת איפה הוא נמצא, באיזה מדרגה הוא נמצא. אדרבה, זה שיש לנו שער הציון זה מאוד עוזר. כי אז אנחנו יכולים לבדוק, האם עברתי על זה או לא עברתי על זה.
בזהות, איך אפשר לדעת?
בזהות זה משהו אחר. כן, זה באמת יהיה קשה. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים, אולי יש כאן רמז. לא נתן תפלה, אבל גם לא נתן תפילה. טוב, רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה, נראה את ההמשך בפעם הבאה.